עובדים בשמחה. בעיקרון עובדים היו פה דפי מקורות לכולם, אני מבין שאין פה לכל אחד. אשתדל, קודם כל שתדעו שיהיה לפחות לכל שניים, ואשתדל גם להקריא את המקורות, גם שיהיה גם לימוד, גם למי שלא, המקורות לא נמצאות, לא נמצאים מזמנה. מה שאני רוצה לעסוק בזמן שנשאר לנו, בשאלה של אופיו של החג ההולך ומתקרב אלינו, שמיני עצרת, שמחת תורה. אחת השאלות המעניינות לגבי כמעט כל חגי ישראל נוגעת לאופי שהחג לובש וחושק במשך הדורות. ניקח בתור דוגמה קלאסית את חג השבועות, שבתורה המתן המרכזי שלו כחג הקציר, כחג הביכורים, ואילו היום אנחנו חווים אותו לגמרי באופן אחר, כחג מתן תורה, בענייני הקציר והביכורים כמעט לא תופסים מקום באופיו של היום בעינינו היום. וכך גם לגבי שמיני עצרת. אנחנו חוגגים, ודאי כאן בארץ ישראל, את החג כשמחת תורה. נשאלו כל אדם ברחוב, איזה חג הולך להיות מחר, אז התשובה תהיה שמחת תורה. וכל הפן הזה של שמחת תורה הוא פן יחסית חדש, שכמובן לא נזכר בכלל בתורה שנכתב. מה שננסה לראות זה מה המשמעות המקורית של החג הזה, של שמיני עצרת, מתוך פשוטו של מקרא, ולבחון את השאלה האם יש קשר בין המשמעות המקורית של החג לבין המשמעות שלו היום, שאנחנו תופסים אותו כשמחת תורה, או שיש כאן שתי משמעויות שלגמרי לא קשורות זו בזו. לשם כך נתחיל לנסות לברר מה באמת אופיו המקורי של החג. השאלה הראשונה והמתבקשת ביחס שבין להבנת המועד הזה, זה היחס שבין מה שאנחנו רוצים לגבי חג סוכות לעומת מה שאנחנו רוצים לגבי חג הפסח. בחג הפסח אנחנו רוצים בהרבה מקומות את הפסוק שבעת ימים מצות יאכל ווריאציות שונות, ואנחנו יודעים שביום הראשון מקרא קודש, ביום השביעי מקרא קודש, ושביעי של פסח הוא יום מקרא קודש. בניגוד לשביעי של פסח, אין בתורה התייחסות מפורשת לשביעים של חג הסוכות. אבל יש התייחסות לשמיני. בתורה בפרשת המועדות ובעיקרא כ"ג אומרת, אך ב-15 יום בחודש השביעי, באוספכם את תורת הארץ, תחוגו את חג השם שבעת ימים. כלומר, החג הוא שבעת ימים, ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון. כלומר, החג הוא שבעת ימים, ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון. כלומר, מפורש בעצם בפסוק, שהיום השמיני איננו חלק מן החג, ואף על פי כן נוהג בו שבתון, וזה כאמור בהבדל מאוד בולט בינו לבין חג הפסח שבו היום השביעי הוא שבת. והשאלה היא באמת למה? אם היום הזה הוא חג של שבעה ימים, לאחר חג של שבעה ימים, גם הפסוק הבא, ולקחתם לכם ביום הראשון פני עץ הדר וכל דברים וכולי, וסמכתם לפני השם לבקשכם שבעת ימים. חגותם אותו חג להשם שבעת ימים בשנה, חג הנמדות לכם. בסוכות תשבו שבעת ימים. שוב ושוב חוזר הביטוי שבעת ימים, שבעת ימים, שבעת ימים, ואף על פי כן ביום השמיני שבתו. אם היום השמיני איננו חלק מן החג, כפי שזה ברור לחלוטין מהחזרה שוב ושוב על שבעת ימים, אז מה הוא כן? קודם כל המסקנה שכבר ניתן להגיע אליה ממה שאנחנו רואים עד עכשיו, זה שהיום השמיני הוא רגל שעומד בפני עצמו, הוא חג שעומד בפני עצמו, שהוא חל ביום השמיני, אחרי שבעת ימים, למרות שאין בו שום מאפיין של חג הסוכות. לא צריך לשמוח בו עם ארבעת המינים, לא צריך לשבת בו בסוכה, וממילא זה ברור שהוא לא חלק מחג הסוכות. הוא נמצא שם ביום השמיני, זה הזמן שלו, הוא ביום השמיני. אבל הוא לא חלק מחג הסוכות, בניגוד לשביעי של פסח, שמצוות החג של אכילת חמץ ושל איסור אכילת חמץ ואכילת מצה נוהגים בו גם ביום השביעי. היום השמיני הוא יום שעומד לגמרי בפני עצמו. אז מה הוא כן? הבנו מה הוא לא, עכשיו ננסה להבין מה הוא כן. אז איך אפשר להבין מה הוא כן? מה המשמעות של היום הזה? זה המפתח לכאורה היחיד שיש לנו לנסות ולהבין את משמעותו של היום הזה, זה דרך הקורבנות של היום כפי שהם מופיעים לנו בפרשת פנחס, פרשת הקורבנות, במקור 2, מי שלא יודע דף. שם נאמר כך, קראנו מדי יום בכל המועד את הפסוקים על הקורבנות ביום, וביום השני, וביום השלישי, וביום הרביעי, תמיד זה ידוע בחיבור. ביום השמיני, שזה בלי הבב, וזה מאוד מובן לאור מה שאמרנו, זה לא המשך, זה יחידה בפני עצמה. ביום השמיני, עצרת יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם עולם אשר ריח נפוח להשם, פר אחד, עין אחד, כנסים בנשנה, שבעה תמימים. אחר כך, נחתם ונסיים, חרדים. יש לנו פה בעצם מאפיין אחד, חריג, שממנו ניתן ללמוד, תודה רבה, על משמעותו של היום. מאפיין אחד חריג שממנו ניתן לעמוד על משמעותו של היום, וזה העובדה שהוא יש בו פעם אחד. פעם אחד זה חריג מכל יחידת הרגלים, שיש לנו תמיד שני פרים, למעט בחג הסוכות, שכידוע אנחנו מתחילים ב-13 פרים ויורדים ל-12, 11, 10, 9, 8, עד ל-7 ביום השביעי. והעובדה שיש לנו רק פר אחד משייכת את שמיני עצרת לקבוצה אחרת מקבוצת הרגלים. קבוצת הרגלים יש בה ריבוי פרים לפחות שניים ומעלה בסוכות, ואילו הקבוצה שיש בה פר אחד כוללת שלושה ימים בשנה, את האחד בחודש השביעי, אנחנו קוראים היום ראש השנה, את יום הכיפורים ואת שמיני עצרת. שלושתם הם ימים של פר אחד. ואם אנחנו מחפשים מכנה משותף נוסף לשלושת הימים האלה, אז ניתן לראות אותם כימים שפותחים תקופה. וביום כיפור הדברים מפורשים, אנחנו יודעים ביום כיפור שהוא הפותח לשנת היובל, כפי שנאמר בפרשת בהר, אביהו שופר ופעל ארצכם, כן, ביום הכיפורים. השנת היובל ודאי התחילה ביום הכיפורים. האחד לחודש השביעי, אנחנו קוראים לו ראש השנה, כמובן שאם התורה קוראת לו אחד לחודש השביעי, אז היא לא מתייחסת אליו דווקא כראש השנה, אבל הוא בוודאי פתיחת החודש השביעי, החודש הקדוש, בחודשי השנה, חודש שלו במקרה, חגים בו החגים שיש בו. ושמיני עצרת, גם הוא מהווה איפה התחלה. התחלה של מה? אז אפשר להבין ששמיני עצרת הוא התחלה של מה שלפניו היה סוף. מה היה לפניו סוף? אז חג הסוכות הוא חג של סוף. חג הסוכות בכמה מקומות בתנ"ך מוגדר כסיום השנה. למשל, בשמות פרק ג', מקור 3, וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, וחג האסיף בצאת השנה ואוספך את מעשיך מן השדה. או למשל, אנחנו זה יהיה רלוונטי בעוד שנה בעזרת השם, שיהיה לנו סוף שנת השמיטה, ויש מצווה בתורה שבסוף שנת השמיטה אנחנו עושים את מעמד הקהל, שהוא מוגדר ויצב משה אותם לבור קץ 7 שנים במועד שנת השמיטה לחג הסוכות. סיומה של שנת השמיטה הוא בחג הסוכות. ובאמת בתורה אנחנו מוצאים שני לוחות זמנים. לוח זמנים אחד שהוא מפורש בתורה, לוח זמנים שעליו התורה מצווה, החודש הזה לכם ראש חודשים הוא ראשון לכם חודשי השנה. לוח שנה שמתחיל בחודש ניסן, ובו מונים את החודשים לאורך כל התנ"ך כולו. אבל יש גם לוח שנה נוסף, שהוא לוח השנה החקלאי, שעל פי בשנה מתחילה בתשרי ומסתיימת בתשרי. ולוח השנה הזה הוא הלוח שבו סוכות מוגדר כאירוע שמתרחש בצאת השנה ובקץ שבע שנים, השנה החקלאית מסתיימת באסיף, וסיומה של השנה החקלאית הוא בחג הסוכות. מתי מתחילה השנה החקלאית החדשה? אז לכאורה, מיד לאחר האסיף בחג הסוכות, היו צריכים לקום בבוקר ולהתחיל את השנה החדשה. מה התורה אומרת? לא. ביום השמיני שבתון. רגע לפני שמתחילים את השנה החקלאית החדשה, אחרי שהסתיים האסיף של השנה החקלאית הקודמת, יש יום אחד שהוא יום שבתון, שהוא בעצם ראש השנה החקלאית. היום שהוא משמש כנקודת מעבר שבין סיום השנה, השמחה שהייתה בחג האסיף, זמן שמחתנו, השמחה הגדולה שיש בתקופה הזאת של השנה, שאדם נהנה מיגיע כפיו ואסף את יבולו, ועכשיו, דקה לפני שהוא חוזר לעבוד בשדה, הוא עושה יום אחד שהוא קודש להשם, פעם אחד, כמו יום הכיפורים, כמו אחד בחודש השביעי, יום שיש בו מימד של מסוים, של דין, של הסתכלות, לא אחורה בסיפוק על מה שהיה בשנה שעברה, אלא קדימה בתקווה ובתפילה לשנה מרוחה ומשומה שתביא לו אסיף ויבול שוב דם בשנה הבאה. ומכאן שזאת באמת המשמעות המקורית של שמיני עצרת כראש השנה החקלאית, היום שפותח את השנה דווקא בכך שלא עובדים בו בשדה, דווקא בכך שהוא יום שבתון, וזה אומר דקה אחת לפני היציאה לשדה, עוד יום של תפילה והודיה, של תפילה ובקשה לקדוש ברוך הוא על שנה חקלאית חדשה. ועל כן באמת שמיני עצרת איננו בכלל קשור לחג הסוכות. הוא נמצא בחג הסוכות רק בגלל התאריך שלו. הוא באמת היום, הקשר שלו לחג הסוכות, הוא שהוא יבוא מיד אחרי חג הסוכות. אחרי שבעת ימים חג הסוכות, ביום השמיני, שבתון, אבל הוא לגמרי, כפי שחז"ל מכנים את זה, רגל לפני עצמו. הגמרא במקור 5 אומרת את ראשי התיבות הידועים של שמיני עצרת, שזה רגל בפני עצמו לעניין פזר קשר. מה זה פזר קשר? לא נתקל עכשיו על כל הפרטים. פייס בפני עצמו, מתחילים מחדש את הפייס של הכהנים בענייני הקורבנות. זמן בפני עצמו, ושאלה שחוזרת כמעט בכל בית בישראל לפני הדלקת נרות בשמיני עצרת, האם אומרים שחיינו בהדלקת נרות? עוד שומעים בשאלה הזאת כל שנה, לפני שמיני של פסח ולפני שמיני עצרת. התשובה נמוצה במה שאמרנו עד עכשיו. לפני שמיני של פסח לא עומדים שהחיינו, לא בהדלקת נרות ולא בקידוש, לפני שאנחנו עדיין באמצע החג, אנחנו ביום השביעי. אבל שמיני עצרת אין לו שום קשר לסוכות, הוא חג חוץ מהיותו שמיני. הוא חג לפני עצמו, ולכן אומרים שהחיינו גם בהדלקת נרות וגם בקידוש, לזכור את העניין הזה. רגל בפני עצמו לעניין בלתי אחר, קורבן בפני עצמו, שירה בפני עצמו, ברכה בפני עצמו, ברכת המלך לפי רוב המפרשים, תכף לזה גם בהמשך. בקיצור, שמיני עצרת הוא לגמרי רגל בפני עצמו, והקשר שלו לסוכות נובע רק מהעובדה שהוא מבחינה כרונולוגית הוא האירוע הבא אחרי האסיף, אבל הוא לגמרי רגל בפני עצמו, ולא יושבים בו בסוכה, ולא בארץ ישראל בוודאי, ולא ארבע מילים, ולא שום דבר שקשור לסוכות, כי הוא לגמרי עניין חדש, ובמידה מסוימת אפילו הפוך מהמשמעות המקורית של חג הסוכות. עכשיו, אחרי שדברנו את המשמעות המקורית של החג הזה, אז נבדוק קודם כל כיצד נוצרה המשמעות של שמחת תורה, למה היא נוצרה, וכפי שאמרנו, האם יש קשר בין המשמעות החדשה שלו לבין המשמעות המקומית שלו. אז כיצד הפך שמיני עצרת להיות שמחת תורה? קודם כל, כידוע, שמיני עצרת לא יכול היה בכלל להיות שמחת תורה בארץ ישראל, כיוון שהיו שני מנהגים של קריאת התורה בארץ ישראל ובלובל. המנהג שאנחנו נוהגים היום לסיים את התורה מדי שנה הוא מנהג בבל. בארץ ישראל המנהג היה לסיים את התורה בשלוש שנים, כפי שמתאר את הגמרא במסכת מגילה, כאן במקור 6, שואלת הגמרא, מהי פרשת שקלים? רב אמר, צו בני ישראל ואמרת עליהם את קורבנים לחמי, ושמואל אמר, כי תישא. יש מחלוקת המוראים, מה זה פרשת שקלים? האם זה כי תישא, כפי שאנחנו נוהגים היום, כדעת שמואל, או ד דעתו של רב, שזה בעצם קורבן התמיד בפרשת פנחס. כמרה מקשה, מי טיבל, התחל להיות בפרשה הסמוכה לה, בין מלפניה, בין מלאחריה, קוראים אותה וכופלים אותה. אם פרשת שקלים, או אחת מארבע פרשיות, היא בפרשת השבוע, בדיוק זה יוצא באותה פרשה, אז באמת קוראים אותה פעם. שואלת הגברה, בישלמה למען דבר כתיסה, היינו במתרמי והאוזינה. מי שסובר ששקלים זה כתיסה, אז באמת לפעמים שקלים יוצא לכתיסה, פלוס מינוס, אנחנו קוראים לפרשת כתיסה, פחות או יותר, בתחילת חודש אדר, תלוי גם בשנה מידר לדונות. אלא למען דבר צוות קורבני, אם מתרמי והאוזינה, מי שאומר שהקריאה של שקלים זה פרשת הקורבן התמיד בפנחס, איך זה בכלל יכול לחול בתקופת חודש אדר? עונה הגמרא, אם לבני מערבה דמסקי לדאורייתא בתלת שנים. לבני ארץ ישראל שמסיימים את התורה רק אחת לשלוש שנים. ולאורך תקופה ארוכה באמת נחצו ונחלקו עם ישראל לשניים. לבני בבל, לבני ארץ ישראל, אלו גמרו, לא רק בתקופת האמוראים, אלא מאוחר יותר בתקופת הגאונים. יש לנו ספר שנקרא בשם ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב, ספר שכולל את ההבדלים של בתקופת הגאונים בין ארץ ישראל לבבל, וגם שם נאמר שאנשי מזרח עושים שמחה טובה בכל שנה, ובני ארץ ישראל לגימל שנים ומחצה. יש לנו גרסות שונות, אם מעגל לקריאת התורה בארץ ישראל היה של שלוש שנים ושל שלוש וחצי שנים, בעוד שבבבל עשו שמחה טובה בכל שנה, סיימו את קריאת התורה במעגל של שנה אחת. אז עוד בתקופת הגאונים, ובבינו כבר בגאונים, אחר כך בגאונים, שבעניין הזה יש הבדל בין בבל לבין ארץ ישראל, ובוודאי בארץ ישראל אי אפשר עדיין לקרוא לשמחת תורה, שמחת תורה, כיוון ששמחת תורה מתרחשת רק פעם בשלוש וחצי או שלוש שנים. אני לא רוצה להאריך בסקירה ההיסטורית של העניין הזה, אבל בכל אופן אני רוצה להזכיר שני מקורות נחמדים בעניין הזה. האחד, מתוך ספר שנקרא בשם מסעות רבי בנימין מתודלה. רבי בנימין מתודלה היה דמות מאוד מעיינת במאה ה-12, תייר שתייר בעולם כולו, וכתב ספר על מסעות שונים שלו בעולם, מבוגרים שמלכם אולי יזכרו שהיה פעם שיר של הגשש של חבר, שנקרא מסעות בנימין מתודלה. יש גם רחוב, לא רחוב מכאן, בשם רחוב רבי בנימין מתודלה, אבל הספר המסעות שלו תיאר מנהגים שונים שנתקל בהם בערים שונות ברחבי העולם, בעיקר תיאר מנהגים של יהודים. ושם הוא מתאר שהוא מגיע לקהיר את המנהג הבא. העיר הגדולה במצרים היושבת על נהר הניוס, ושם שני בתי כנסיות לאנשי ארץ ישראל, ואחת לאנשי ארץ בבל. היות של מצרים מצד אחד סמוכה לארץ ישראל, ומצד שני מנהג בבל גם הוא מגיע אליה, אז מצרים הייתה איזשהו נקודת מעבר, נקודת מפנה, שבה נמצאים גם מנהגי בבל וגם מנהגי ארץ ישראל באותה עיר. ועוד שבבבל נהגו משהו מסוים, במצרים עשו את שני המנהגים כמו יהודים טובים, היו כמה בתי כנסת, וכל אחד מנהג אחר. ואינם נוהגים כולם מנהג אחד בקריאת הפרשיות של התורה. כי אנשי בבל נוהגים לקרות בכל שבוע פרשה, כמו שעושים בספרד, וכמנהג שאנחנו נוהגים. מנהג בבל מגיע גם לאירופה, בעקבות הרבה דברים נוספים שהגיעים מבבל לאירופה, אז כך מנהג בבל הולך ומתפשט, ובכל שנה מסיים את התורה. ואנשי ארץ ישראל אין נוהגים כן, אלא עושים מכל פרשה שלושה סדרים, ומסיימים את התורה לסוף שלוש שנים. ויש ביניהם מנהג ותקנה להתחבר כולם ולהתפלל יחד ביום שמחת תורה וביום מתן תורה. ממש מתאר כאן רבי בנימין מתודלה, זה מאוד יפה. בקהיר, למרות שבני ארץ ישראל היו מסיימים את התורה רק פעם בשלוש שנים, בכל זאת, בשמחת תורה מדי שנה היו מצטרפים בני בבל לבני ארץ ישראל, כלומר אלה שנהגו כמנהג בבל, אלה שנהגו כמנהג ארץ ישראל, הצטרפו יחד וחגגו שמחת תורה, למרות שבשביל בני ארץ ישראל, זה בין אלה שנהגו כמנהג ארץ ישראל, זה בכלל לא היה שמחת תורה, אבל בכל אופן הלכו וחגגו את המנהג הזה. וגם הרמב"ם מציין כבר גם הוא במאה ה-12, המנהג הפשוט בכל ישראל, שמשלימים את התורה בשנה אחת, מתחילים בשבת שאחר חג הסוכות וקוראים בסדר בראשית, בשנייה היו תולדות נוח, בשלישית ביום הראשון אברהם, וקוראים הולכים על הסדר הזה עד שגומרים את התורה בחג הסוכות, ויש מי שמשלים את התורה בשלוש שנים, ואינו מנהג פשוט. אז מהרמב"ם אנחנו כבר לבדים, המנהג הרווח הוא לסיים את התורה בכל שנה, והמנהג הפחות רווח זה המנהג של שלוש שנים, מנהג שמאוחר יותר נעלם ואיננו, וכך בעצם חג שמיני עצרת הפך להיות חג שמחתו. עכשיו ננסה להבין מה בעצם המשמעות של המהפך הזה משמיני עצרת לשמחתו. למעשה, בדרך הזאת עם ישראל שימר את חגי ישראל במשמעותם, שבמשמעותם המקורית הייתה חקלאית. אם נחזור רגע אחד לחג השבועות. חג השבועות במקור, כפי שהוא מופיע לנו בפסוקים, הוא חג הקציר, חג הביכורים, אין בו רמז למתן תורה, בכלל התורה לא כותבת בשום מקום, מתי היה מתן תורה, ואפילו בחז"ל יש מחלוקת אם התורה ניתנה בו' בסיוון או בז' בסיוון, ולגמרי לא ברור שחג השבועות הוא באמת, באמת היה היום המדויק של מתן תורה, והראשונים כבר העירו על כך שזה תלוי בכמה ימים יוצא הידיעה בסיוון, לא ניכנס לכל החשבון הזה. אבל כשאנחנו שואלים מדוע באו חז"ל ונתנו לחג השבועות את המשמעות של חג מתן תורה, התשובה היא פשוטה, מפני שאם לא היו נותנים לו את המשמעות של חג מתן תורה, הוא היה הולך לאיבוד לחלוטין. כמה אנשים עוסקים באמת בחקלאות שבשבילהם בעם ישראל, שבשבילהם החג הזה הוא באמת משמש כחג של שמחה על תחילת הקציר, תחילת התהליך החקלאי על חג הביכורים. זה רק קבוצה קטנה, אפשר לומר לצערנו, או שלא לצערנו, אבל זה לא משנה. העובדה היא שרוב המוחלט של עם ישראל הפסיק לעסוק בחקלאות, ולכן החג הזה איבד את משמעותו כחג הביכורים, וכדי שהחג הזה לא ילך לאיבוד, הוא קיבל משמעות חדשה של חג מתן תורה, שבה כבר בחז"ל אנחנו רואים את ההקשר של אירועי מתן תורה, שזה ודאי בחודש השלישי, שהלכו והוצמדו לחג הזה כדי שהוא עדיין ימשיך להיות משהו רלוונטי שאנחנו ממשיכים איתו בכל עת. אותו דבר בדיוק בעצם קורה גם בשמיני עצרת. אנחנו הגדרנו את שמיני עצרת כחג שמשמעותו המקורית היא ראש השנה החקלאי. ושוב, עבור כמה אנשים באמת הראש השנה החקלאי ובכלל השנה החקלאית היא גורם כל כך משמעותי, ועד כמה אנשים באמת חשים את החרדה לקראת השנת היבול הקרובה. אז גם חג האסרית שלעצמו היה במידה מסוימת יכול לאבד את משמעותו או את משמעותו לולא התורה עצמה נתנה לו מובן למשמעות החקלאית, גם משמעות היסטורית שבסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם בארץ מצרים. אז בניגוד לשבועות, שבו הפן ההיסטורי הוא תוספת מאוחרת שחז"ל הוסיפו על מה שכתוב בתורה, בחג הסוכות המשמעות החקלאית והמשמעות ההיסטורית, שתי המשמעויות האלה גם יחד נמצאות באמת בתורה עצמה. אבל שמיני עצרת, שוב חזרנו לחג, שעמדנו קצת בשביל להבין את המשמעות המקורית שלה, אבל המשמעות החקלאית, ואם אין לו משמעות היסטורית, אז איך החג הזה לא יאבד את משמעותו? עכשיו, מה שעשתה בעצם ניתן לקרוא לזה התורה שבעל פה, כי זה אפילו לא חז"ל, זה אחרי חז"ל, כפי שראינו. אבל מה שעשתה התורה שבעל פה, וזה תפקידה, וזה אחד מהיהודים המרכזיים שלה, זה לשמר את היום הזה ואת המשמעות שלו, כדי שימשיך להיות יום רלוונטי, יום בעל משמעות רלוונטית לכל אדם ואדם, בכל דור ודור, גם כשהוא לא עוסק בחקלאות. ולכן, המשמעות של נוספה ליום הזה היא משמעות של סיום התורה כחג של שמחת תורה. אבל המשמעות הזאת היא לא מקרית. וכאן אני חושב נמצא העוקד של כל העניין של המעבר משמיני עצרת לשמחת תורה. זה לא מקרה שחג שבועות הפך להיות חג מתן תורה, וששמיני עצרת הפך להיות שמחת תורה. שני התאריכים האלה מסמלים את ההתחלה של ההנאה והשמחה מהיבול, הביקורים והקציר, ואת הסוף. זה המשמעות המקורית של חג הסוכות ושל שמיני עצרת. ההתחלה והסוף של התאריך של צריכת היבול. מה שהתורה שבעל פה עשתה על מנת להפוך את העיסוק החקלאי שהיה נקודתי יותר מבחינה היסטורית ולהפוך אותו למשהו בעל הקשר נצחי, זה בעצם להמיר את הפן החקלאי בפן של לימוד תורה. וכך תחילת התהליך החקלאי כביכול הומרה בתחילת קבלת התורה במתן תורה, וסיום ההליך החקלאי הומר בסיום לימוד התורה. וזה לא במקרה שחג הקציר הוא חג מתן תורה, וששמיני עצרת בסיומו של חג האסיף הוא חג שמחת תורה וסיום התורה. זה פשוט, זה חג של התחלה וזה חג של סוף, או של סוף שהוא גם התחלה. וזה בעצם המשמעות האמיתית של שמחת תורה, כחג שיש בו את המשמעות של סיום התורה. אבל לאור מה שאמרנו עכשיו, אני חושב שאנחנו מקבלים איזשהו פן נוסף שיש בשמחת תורה, שאולי לא מספיק מודגש. כי אנחנו דיברנו על כך ששמחת תורה, ההסתכלות של שמחת תורה, היא הסתכלות ביחס לעתיד, ההתייחסות של שמיני עצרת, צריך להגיד ביחס לשנה העתידה. יש פעם כזה נשאר גם היום. ולא במקרה, אנחנו אומרים תפילת גשם בשמיני עצרת, ולא בחג הסוכות. אם אנחנו מחפשים את המשמעות המקורית של החג, היא נשארה לנו בתפילת גשם. זה שאנחנו מתפללים בתפילת מוסף, מתחילים להגיד משיב ארוך ומוריד הגשם, ומתפללים תפילת גשם, זה באמת הביטוי המקורי של החג הזה, כחג שההתייחסות שלו היא לקראת השנה הבאה. אבל זאת לא הנקודה היחידה. כי אומנם אנחנו מסיימים את התורה בשמיני עצרת, אבל אנחנו לא רק מסיימים את התורה בשמיני עצרת, אנחנו גם מתחילים את התורה בשמיני עצרת. ויש לנו גם חתן תורה, ויש לנו גם חתן בראשית. עכשיו, מקובל בעולם שהכיבוד היותר גדול זה חתן תורה, והכיבוד המשני זה חתן בראשית. נכון? כך מקובל. כך מקובל. לא בכל מקום. תלוי מי החתן. אבל בכל אופן, אני רוצה לומר שבמידה מסוימת זה לא נכון. במידה מסוימת שמיני עצרת הוא חג של התחלה יותר משהו חג של סוף, ולכן זה נכון שיש פה שמחת תורה של סיום התורה, אבל יש פה לא פחות שמחת תורה לסיום, יש פה שמחת תורה להתחלה, שהיא המקבילה האמיתית למשמעות של היום הזה, שמיני עצרת, כיום של תחילת השנה הבאה, ולא כמו חג הסוכות שהוא לסיום של השנה שעברה. אז לכן באמת, מבחינה רעיונית, דווקא החתן בראשית, דווקא ההתחלה של קריאת בראשית, היא בעצם יותר מסמלת או יותר קרובה למשמעות המקורית של היום, מאשר סיום התורה. כי השמחה היא לא רק שמחה של סוף, היא גם שמחה של התחלה בעת ובעונה אחת, והסוף הוא יותר מתאים לסוכות, מאשר ההתחלה שמתאימה לשמיני עצרת. באופן מעניין נוצר חיבור בין התוכן המקורי של שמיני עצרת ובין התוכן החדש של שמיני עצרת על ידי מרכיב אחד שמצרף את שני הנושאים גם יחד, וזה דווקא הקריאה בתורה. מה קוראים בתורה בשמיני עצרת? אז אנחנו יודעים מה קוראים בתורה בשמיני עצרת, כי אנחנו קוראים את זה פעם, פעמיים, שלוש, שלושים, ארבעים, אבל זה לא באמת הקריאה המקורית, ואין שום סיבה שזה תהיה הקריאה המקורית, לכאורה. המשנה במסכת מגילה אומרת כך, בפסח קוראים בפרשת מועדות של תורת כהנים, בעצרת שבעה שבועות, בראש השנה בחודש השביעי באחד החודש, ביום הכיפורים אחרי מות, ביום טוב הראשון של חג קוראים בפרשת מועדות שבתורת כהנים, ובשאר כל ימות החג בקורבנות החג. המשנה לא מדברת על קריאה מיוחדת בשמי עצרת, אלא בקורבנות החג. ואם היינו הולכים על פי המשנה, אז התפילה הייתה הרבה יותר קצרה בשמי עצרת, היו קוראים רק את הקורבנות החג שמופיעים לנו בפרשת פנחס. ברייתא במסכת מגילה, מקור 11, אומרת כך: יום טוב האחרון קוראים כל הבכור, מצוות וחוקים ובכור בסדר דברים, ומפטירים ויהי כחלות שלום. למחר קוראים וזאת הברכה, ומפטירים ויעבוד שלום. כאן יש לנו הפתעה. הברייתא, שהיא מקור תנאי ארץ ישראלי, אומרת שביום שני בחוץ לארץ קוראים את וזאת הברכה, ביום הראשון, שזה גם מנהג ארץ ישראל לכאורה, אז קוראים כל הבכור, מצוות חוקים בכור, זה פרשת המועדות בספר דברים, פרשת ראה. זה בסדר גמור. למה קוראים וזאת הברכה? כלומר, למה במנהג התנאי המקורי, דורות לפני שהיום הזה הפך להיות יום שמחת תורה, קריאת התורה היא שמחת תורה, היא וזאת הברכה? תשובה. התשובה המקורית היא שכאן קרה דבר מעניין. כאן הפרשה מושפעת מן ההפטרה. כי מה ההפטרה של שני הימים? מלכים א' פרק ת' ומלכים א' פרק ח'. למה קוראים את מלכים א' פרק ת' ומלכים א' פרק ח'? ועל שזה מדבר על חנוכת המקדש שמתוארת לנו בספר מלכים ב'. בפרקים ח' בפרק ת' זה כבר מה שקורה מיד אחר כך. אבל שם גם נאמר בפרשה הזאת, כתוב שחנוכת המקדש הייתה בחג הסוכות. ויעש שלמה בעת ההיא את החג וכל ישראל עמו שבעת ימים ושבעת ימים 14 ימים. שאלה גדולה, מה זה שבעת ימים ושבעת ימים? לפי זה יוצא שחגגו את החג ביום כיפור עוד לפני שבעת ימי חג הסוכות, ואז נוצרנו ביום כיפור, חזר מדברים על השאלה הזאת. בכל אופן, כתוב שם, ביום השמיני שילח את העם ויברכו את המלך וילכו לאוהליהם שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו ולישראל עמו. כלומר שהיום השמיני, שמיני עצרת לכאורה, הוא היום שבו שלמה שילח את העם אחרי חנוכת המקדש ויברכו את המלך. דיברנו מקודם על פזר קשב, ראשי התיבות המיוחדים של הדברים שמייחדים את שמיני עצרת. הבית של הקשב זה ברכת המלך. מה זה ברכת המלך? ברכה שמברכים את המלך, או שהמלך מברך את העם, על פי הפסוק הזה. ולכן זו הסיבה מדוע קוראים את ההפטרות שקשורות לברכת המלך. כיוון שעוסקים בברכת המלך, אז קוראים את וזאת הברכה, שזה גם קשור לברכת המלך, זה הפסוק היחיד שאפשר לראות בו רמז לכך שגם משה נתפס כמלך, זה הפסוק שנקרא וזאת הברכה, שנאמר שם, ויהי משרון מלך להתאסף לשיים יחד שבטי ישראל. בכל אופן, הרעיון הוא שהקריאת וזאת הברכה, שנהגה ביום דור שני של גלויות בתקופת התנאים, קבעו בזאת הברכה לגמרי בלי קשר לשאלה של סיום הקריאה במדובר. רק בגלל התוכן של ברכת המלך שהייתה בשמיני עצרת, וקישרו את זה גם לברכתו של משה את בני ישראל. כך נוצר חיבור מאוד מעניין נוסף בין המשמעות המקורית למשמעות החדשה של היום, דווקא סביב ההפטרה. בעניין הזה, מה שאנחנו מוצאים כאן זה דבר מעניין, כיצד הראשונים הסבירו את המשמעות של קריאת וזאת הברכה בתקופה הזאת. אומר בעל מחזור ויטרי, רבי שמחה מויטרי, כך: יום תשיעי ספק שמיני קוראים וזאת הברכה כדי לסמוך שמחת התורה שזכו לסיימה לשמחת החג, שכן נכפלה שמחה במקרא בשמי עצרת לפי ששמחת החג מרובה, ועוד כדי לסמוך ברכת המלך לברכת משה של יום טוב ואחרון, הייתה ברכת המלך, כמו שאמרו חכמים, שהוא חלוק מלחן שזקוק לברכה בפני עצמו. רבן מחזור ויטרי כבר קורך יחד את שתי התקופות, כשהוא מסביר מדוע קוראים את וזאת הברכה ביום הזה. קודם כל הוא אומר, לסמוך שמחה טובה. אבל זה טעם שכפי שאמרנו הוא טעם מחודש, הוא הסבר מאוחר, הוא לא יכול להיות הטעם המקורי למה קוראים את וזאת הברכה בשמיני עצרת. לכן מוסיף בעל מחזור ויטרי טעמים, טעם נוסף, מה שהזכרנו מקודם, לסמוך ברכת המלך לברכת משה. אז הנה ביחד נקרחים להם שתי המשמעויות של החג הזה סביב הקריאה של וזאת הברכה. כך מה שהתחיל בתור ציון לברכת המלך מסתיים בתור ציון לשמחת תורה ולסיום התורה, ובמקרה או שלא במקרה נשארה לנו אותה קריאה בתורה לפחות ביום השני. ההופעה הראשונה באמת, אני רוצה לשאול מתי אנחנו מוצאים לתיאור מפורש של שמחת תורה, התיאור הקדום ביותר שאני מכיר הוא מהמאה ה-11, אחד מראשוני חכמי ספרד, בן דורו של אביו, אבי צקיעת, שאומר כך: מפטיר קורא ביום השני, ומפטיר במלכים ביעמוד שלמה, ויש שמפטירים ליהושע ויהי אחרי מות משה עד רק חזק ואמץ. כאן הוא מתייחס כבר להפטרה, שיש לנו שתי הפטרות. ראינו מקודם שהברייתא מדברת על שתי הפטרות, ויהי כחלום שלמה ויעמוד שלמה, כידוע לכולם. אנחנו לא הולכים לקרוא במחרתיים בהפטרה לא את ויעמוד שלמה ולא את ויהי כחלום שלמה, אלא יש לנו מנהג שחולק על מנהג חז"ל. מאוד מעניין, אנחנו קוראים את ויהי אחרי מות יהושע, למרות שזה לא מופיע לנו בחז"ל בכלל שזה ההפטרה של היום, זה בניגוד לשתי ההפטרות שיש בברייתא. למה זה קורה? אומר הרי צקיעת שמזכיר את העניין הזה, וזה כמובן נובע מהרצון לסמוך את תחילת התורה, את סוף התורה לתחילת הלימודים. ומוסיף, אבל רגילים ביום זה, הואיל ובו מסיימים את התורה, לעשות כמה כינוסים וקידומים לספר תורה, ואומרים כמה דברי שבח והודעות לכבוד ספר התורה, וכמה מיני שבחות ושמחות רגילים לעשות בו, ונתקנה יום שמחת תורה. כאן בעצם הקביעה הראשונה של החג באופיו של היום, כלומר רק מהמאה ה-11 החג הזה מקבל את משמעותו תוך החלפת הקריאה בתורה, החלפת בימים, החלפת ההפטרות וכל הדברים האלה שהם שינויים שחלו כבר אחרי חז"ל מאותה מגמה שאנחנו נזכרנו. עכשיו, בסופו של דבר בחוץ לארץ יש סוג של רווח מסוים בזה שחוגגים שני ימים, אבל זה סוג גם של הפסד מסוים, ואני רוצה להסביר, למרות שנראה תיאורטית שיש ערך דווקא להיות בחוץ לארץ בשמחת תורה, להגיד שזה לא נכון. אני אסביר. למה יש ערך לכאורה להיות בשמיני עצרת בחוץ לארץ? כי אם חוגגים שני ימים, אז באמת נשאר לנו שני הימים המקומיים של החג. יש לנו את שמיני עצרת ויש לנו את שמחת תורה. וברמה העקרונית זה באמת נכון, יום אחד משמש לזכור את המשמעות המקורית של החג בתור ראש השנה החגתי, ואחר כך לתת לו את המשמעות הנוספת של שמחת תורה, ואז יש לנו שמיני עצרת ושמחת תורה, וזה שני ימים לגמרי נפרדים. אז לכאורה פה בארץ ישראל אנחנו צריכים לספוג שתי משמעויות ביום אחד, אבל מחוץ לארץ אפשר לחגוג את שמיני עצרת כיום שעומד לגמרי בפני עצמו. נכון? זה נשמע טוב. למה זה לא טוב? למה טוב לקום בארץ ישראל? יש כל מיני סיבות. עולם המילקי מותר, אבל... בכל זאת, יש עדיפות הרבה יותר גדולה. למה? כי השאלה המרכזית היא מה עושים בשמיני עצרת בחוץ לארץ? מה המשמעות של החג הזה? כלומר, כל הרעיון של התורה שבעל פה זה לשמר את אופיו של היום כיום בעל משמעות מיוחדת, משמעות רלוונטית, כמו שאמרנו, להחליף את המציאות החקלאית שכבר לא רלוונטית במשמעות של לימוד תורה שהוא כן רלוונטי. עכשיו, מה יש בשמיני? לשמר את השמיני עצרת זה לא איזשהו ערך, זה בדיוק להפך, הרצון היה להבליע את השמיני עצרת ולהחליף אותו בשמחת תורה כדי לתת לו את המשמעות המיוחדת, נכון? אז אומרים בו תפילת גשם כמו שאמרנו, אבל יום שלם להקדיש רק תפילת גשם שהוא גם בחוץ לארץ, אם כל זה שמתחבים לארץ ישראל, זה נחמד, אבל זה לא משמש מספיק יום של שמחה והודיה, כמו שזה היה במקום, או של תפילה לעתיד, כמו שזה היה במקום. אז לכן בסופו של דבר, דווקא בארץ ישראל, הניחוד של שמיני עצרת בשמחת תורה, הוא ניחוד אידיאלי, שמשמר את היום הזה כיום בעל משמעות, בעל משמעות רלוונטי, ובזה בדיוק נבחנת גדולתה של התורה שבעל פה, ביכולת לשמר ולתת כל הזמן טעמים שמשמרים את הרלוונטיות של חגי ישראל, אם זה בשבועות, כמו שהזכרנו, אם זה בחג שמיני עצרת, כפי שאמרנו היום, דווקא בכך שברגע שהגדרנו אותו כסוף והתחלה, שזה מהותו של היום, אז זה לא משנה אם הסוף והתחלה הם פעם היו חקלאים, והיום הם יכולים להיות בהיבטים אחרים, יש משמעות אחת שלא מסתיימת אף פעם, ואני זאת בריתי אותם עולם השם, לפיין רוחי, לדבריי, לימוש ומפיך רבי זרחו, מזדר הזרחה עד עולם, התורה הייתה עובד ותהיה תמיד, וסיום התורה והתחלת התורה מחדש, זה מסר שישאר נצחי עם עם ישראל, זה המסר שהתורה שבעל פה, מהכניסה לתוך החג הזה, שמיני עצרת, שהוא גם חג של סיום ושל שמחת תורה, ולא רק של שמחת העסיק, אלא של שמחת תורה, הוא גם חג של התחלה חדשה, באותה רגע שאנחנו מסיים, אנחנו גם מתחילים מחדש, וזאת שמחתנו שהסיום שלנו בתורה תמיד כרוך בהתחלה חדשה, שתהיה לכולנו שנה טובה, שנה חקלאית טובה, ושנה טובה לימוד ושל פריחה כמו שהייתה גם בשנה שעברה.
א', תודה לרב אמנון, ב', אני מתנצל בפני מי שנאלץ לרוץ במהירות ארבע קומות. השיעור של הרב ברנדס כדי לחסוך ריצה נוספת יתקיים גם כן פה. דפי מקורות יחולקו במועדם. אני רק רוצה להגיד בהמשך להסבר שנתתי בבית הכנסת, שזה בית הכנסת שארון הקודש והבימה הם מהרמח"ל, עוד נקודה למחשבה, האולם הזה כשהוא תוכנן בשנת 1958 תוכנן להיות מקום מושבה של הסנהדרין. מי שמכיר את ספרו של הרב מימון, חידוש הסנהדרין במדינתנו המתחדשת, כתביו של הרב הרצוג וכן הלאה, בעצם אנחנו באולם שהחשיבה לטווח הרחוק הייתה שיבוא ישיב הסנהדרין, ליטל שנזכיר גם לכך. אז השיעור של הרב ברנדס עוד כמה דקות פה באולם. תודה.
Thank you.